לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, שלום לכם, יום חמישי, כ"ד בסיוון תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. גם אנחנו, כמו רבים, נעסוק בעניינו של אהוד ברק, אבל לפני כן ננעל כאן את הוועידה בבחרן, אותה ועידה שכונתה סדנה. אמנם נוכחות ישראלית רשמית לא הייתה בוועידה הזו, אבל בכל זאת אנחנו רוצים לברר מה ידוע לנו על מה שהיה, ואולי קצת על מה שיהיה בעקבות הוועידה הזו. ושם כך אנחנו נשוחח עם שר הכלכלה, השר אלי כהן, ואנחנו נשאל אותו גם בשולי הדברים קצת על ענייני אהוד ברק ושובו אל הפוליטיקה שלנו. בסוגיה הזאת של אהוד ברק השב אלינו, נדבר גם עם השר לשעבר חיים רמון, שהתייחס כאן לאפשרות ש... נושא הצלב של המסע, מסע נגד השחיתות של נתניהו, הוא דווקא מי שנגוע בלא מעט ענייני שחיתות, דברים קצת מוזרים בעיניו של השר לשעבר חיים רמון. ועוד בכיר במפלגת העבודה יתייחס כאן לסוגיית אהוד ברק, זה יהיה חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, שרואה באהוד ברק לא יותר מעוד משיח שקר שהשמאל פשוט מחפש במקום להתמודד עם הבעיות האמיתיות שאולי יביאו אותו אל חילופי השלטון. בינתיים חילופים שכאלה ממש לא באופק לנגד עיניו של איתן כבל. מכאן גם לעניינים אחרים, בחיפה התקיים היום אירוע תהלוכת המשפחה, זה קורה ביוזמתה של קבוצת חברים ממגזרים שונים, הם מבקשים להשיב אל השיח הציבורי בישראל את ערכי המשפחה המסורתית. אנחנו נדבר עם אחת מיוזמות האירוע הזה. וגם נערך לסוף שנת הלימודים, לקראת סוף השנה נדרכים הילדים וכוננות מיוחדת סביב קבלת התעודות, בעיקר לקראת הצגת התעודות להורים. אז איך מפוגגים את המתח הזה ואיך מקבלים נכון את התעודה? נדבר גם על זה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. בבחרן ננעלה הוועידה הכלכלית שכונתה סדנה, הנוכחות ישראלית לא הייתה, נוכחות רשמית לפחות, בוועידה הזאת. בכל זאת אנחנו רוצים לברר מה ידוע לנו על מה שהיה, ואולי גם על מה שיהיה, ואיתו נמצא על קו הטלפון שר הכלכלה, אלי כהן, שלום לך.
שלום שמעון.
אנחנו נרצה אולי בהמשך קצת לגעת בסוגיה הפוליטית שרוכשת מאז אתמול עם הודעתו של אהוד ברק, אבל באמת קודם נעסוק בבחרן. עד כמה אנחנו באמת מודעים לכל מה שהיה שם?
אני חושב שבסופו של דבר מדובר בפסגה שחשובה, שיש לה שני מסרים, לא רק בסוגיה הפלסטינית, אלא בהחלט אנחנו רואים קואליציה של מדינות, בראשות ארצות הברית, את מדינות ערב המתונות, שמבינות שהאויב שנמצא כאן באזור זאת איראן, עם שלוחות הטרור שלה, שנמצאות גם בלבנון, בסוריה, ובמקומות נוספים, ולמעשה החזית הזאת היא חזית חשובה גם ברמה הביטחונית, וכן יש לה גם פוטנציאל כלכלי. מרבית המדינות שנמצאות שם גם חשוב להם לבוא ולנרמל במידה כזאת או אחרת עד נרמול מלא של היחסים עם מדינת ישראל. הם מבינים שהשותפות עם מדינת ישראל חיונית להם לא רק ברמה הביטחונית, אלא גם ברמה הכלכלית. הם כולם רוצים לבוא ולקבל טכנולוגיות ישראליות, בתחום המים, בתחום החקלאות, ובאחת המדינות האלה גם דואגות לביטחון שלהם מן הצד האחד, ובשונה מהפלסטינים, דואגות גם לאנשים שלהם ולרווחה שלהם, לכן השיתוף פעולה הכלכלי עם ישראל הוא חשוב, לכן הוועידה הזאת יש לה חשיבות לא רק ברמה הפלסטינית.
השיתוף פעולה הזה שאתה מדבר עליו, שיתוף פעולה החקלאי והכלכלי הזה שאתה מדבר עליו, הוא בעצם קיים כבר כמה שנים מתחת לפני השטח. מה, מעכשיו אנחנו נראה את זה בגלוי?
הוא קיים, הוא מתעצם, ראינו את הביקורים שהיו באומן, אני אישית קיבלתי גם הזמנה לפני מספר חודשים לבחרן, כלומר אנחנו רואים בהחלט עליית מדרגה, ממתחת לפני השטח למעל פני השטח, להגדלת התחומים, להגדלת ההיקפים, ובסוף היום מדובר במדינות ריבוניות שבהחלט אכפת להם מהתושבים שלהם, ואת האינטרסים שלהם בהחלט זה גם בארצות הברית וגם בשיתוף פעולה עם ישראל. ואם אנחנו דיברנו על השיתוף שהם רואים בחשיבות מול מדינת ישראל לרווחת הביטחון שלהם ולביטחון של המדינות שלהם, אנחנו רואים שוב את הפלסטינים שפעם אחרי פעם פשוט מבטרים על כל ישראל לבוא ולהגיע ולדבר על הסכמה. גם בוועידה שאמורה לבוא ולשפר את המצב הכלכלי של האזרחים שלהם, הם דוחים אותה. אנחנו רואים שהמנהיגים הפלסטינים נשארים עם כיסים שמנים, בעוד שהאזרחים שלהם נמצאים עם כיסים ריקים, ואם היה אכפת להם באמת מהאזרחים שלהם בנושא הזה, היו ומגיעים, אבל הם רוצים לבוא ולהמשיך לדבר על הנרטיב הפלסטיני, במקום לדבר על נושא של צמיחה כלכלית, הם רוצים בנושא הזה לבוא ולחיות מתרומות, ואני חושב ששוב נחשף פעם נוספת, הפרצוף האמיתי של הפלסטינים, שהם פשוט, הם לא רוצים הסדר מדיני, הם לא רוצים שלום, הם פשוט לא רוצים אותנו כאן, הם פשוט לא רוצים את מדינת ישראל, וזה לא יקרה.
עכשיו, זאת אומרת, בעצם הוועידה הזאת יצאה במגמה לסייע לפלסטינים, כלכלית, ובעצם היא קיבלה איזושהי תפנית. זאת אומרת, הנושא הפלסטיני בעצם נדחק לשוליים, ומה שעסקו פה זה יותר הנושא השיתוף פעולה המזרח תיכוני מול איראן וישראל בתוך העניין.
אני יכול לומר לך שכבר מראש חלק גדול מהמדינות, הסכסוך הישראלי-פלסטיני פחות מעניין אותם. מעניין אותם האיום האיראני, ואתה מדמיין לעצמך מה היה קורה עם מלא ארצות הברית לחלק מהמדינות שם, מעניין אותם הרווחה של האנשים שלהם, כלומר עליו שהיה כאן את הסוגיה הפלסטינית, בהחלט אותם מדינות שמגיעות, חשוב להם הברית האזורי, הקשר האזורי של המדינות המתונות מן הצד האחד, ויש כאן למעשה גם מפגן מסוים של שיפוט אסטרטגי ברמה הביטחונית, וחשיבות של שיתוף פעולה ברמה הכלכלית.
ואנחנו נראה המשך לוועידה הזאת?
אנחנו ללא ספק נראה עלייה בהיקפי העסקאות, עוד שהפלסטינים אימו על אנשי עסקים שלהם לא להגיע לוועידה, אנחנו לא בנענו, אנחנו נהפוך ומודדים את הנושא של שיתוף הפעולה, וגם אני בתור חבר הקבינט הביטחוני והמדיני, אני לומד שיתוף הפעולה, שחלקו מי אפשר לפרט, שבו אנחנו נתנו את אנשי עסקים להיות שותפים בחיזוק האזור, גם דרך השותפות הכלכלית.
הציינת שהפלסטינים אימו על אנשי העסקים שלהם, אנחנו יכול שנראה באמת אנשים נענשים, כי אנחנו יודעים שהם גם יודעים להעלים אנשים, לענות אנשים, להגיע לכל מיני תופעות כאלה, יש סיכוי?
זה צריך לשאול מומחה בצד השני, אבל אני חושב שמי שהגיע, לא חשש גם לעבור ולומר שהוא מגיע, וזה הייתה, הייתי אומר, אופוזיציה לנגר הפלסטינית, שבאמת במקום לקדם תהליך של לטובת האנשים, בחר ללכת במתווה אחר.
אז אתה רואה בכל אופן אופק מאוד אופטימי בעקבות הוועידה הזאת, ועכשיו קצת ככה נתעסק בביצה הפנימית שלנו, אהוד ברק חוזר אל הזירה, הוא מתכוון ככה תחת כנפיו לכנס את מחנה השמאל, מטריד אתכם בעיקר כשאתם רואים שבסקרים, הליכוד שאמור היה לעלות יחד איתכם עם כולנו לאולי סביבות ה-40 מנדטים, יושב על 30.
אני אומר לך שקודם כל ראינו אתמול את אהוד ברק, ראש הממשלה הכושל ביותר בתולדות מדינת ישראל, שפחות משנתיים לא הצליח להחזיק בתפקידו כראש הממשלה, אז הוא שום הישג מהותי ברמה הכלכלית או ברמה המדינית שברק הצליח לבוא לקדם ולהוביל.
השיג את כוחותינו מלבנון, בכל זאת רואים את זה
כזה. בוא, אתה יודע לך, ראינו שהיינו צריכים עכשיו לבוא ולפעול כנגד חיזבאללה וכנגד הנושא של מנהרות טרור כאלה ואחרות, אבל זה ראש ממשלה שלא בדיוק הצליח, וגם העם אמר את דברו בצורה דמוקרטית בברורה, ושלח את ברק הביתה למחוזות, שאם הוא היה רגיל לבוא ולצייץ בעיקר במהלך השלוש השנים האחרונות, אז אנחנו בנושא הזה לא צריכים לבוא ולקבל מאהוד ברק שיעור בנושא של ניהול ממשלה, מכיוון שבזה הוא פשל. ולכן אנחנו צריכים להבין, המחנה הלאומי, שיש חשיבות לבוא, להיות ולהירתם על מנת לשמור באמת על כל ההישגים ועל ממשלה לאומית, ממשלתית וחברתית שתוכל להמשיך ולהוביל את אותם הישגים שהיו בשנים האחרונות.
אז אופציית ביטול הבחירות היא דבר חיובי בעיניך? כי עכשיו אנחנו שומעים שגם בליכוד אומרים שזה היה רק ספין, אבל זה לא רציני. איך אתה רואה את זה?
קודם כל אני חושב שהייתה יוזמה מבורכת של יולי אדלשטיין. אני חושב שליברמן גנב קולות ברד שהוא אמר במהלך כל הקמפיין שהוא יתמוך בנתניהו, הרגע האחרון דאג, כמו שעשה גם ב-2015, להתחמק עם הרכבת הקואליציה, לא בגלל טובת המדינה, כי אם טובת המדינה הייתה עובדת לנגד עיניו, אז הייתה היום ממשלה, אלא בגלל שיקולי אגו אישיים מול נתניהו. אני אומר, פוליטיקה תמיד קיימת, אבל טובת המדינה בנושא הזה קודמת, והיינו שוב גם את היעירות של כחול לבן, שאני מזכיר לך שהם הפסידו בבחירות. אפילו גנץ התקשר לראש הממשלה וברך אותו על ניצחונו, וכאן שמוצע להם שותפות, הם בוחרים לבוא ולדחות אותה, על אף שהם ראינו באמת בנושא הזה שגם מה שבנושא לזה שהם מתעדרים בנושאות הדמוקרטיה וכן הלאה, הם רחוקים מהנושא הזה.
אז בסופו של יום, מבחינתנו הנושא הזה של ביטול הקדמת הבחירות ירד מעל סדר היום. אני רק רוצה לשאול שאלה אחרונה, שהזכרתי אותה כבר קודם ככה תוך כדי הדברים, לאן נעלמו המנדטים של כולנו? איך זה שהליכוד עדיין מדשדש על ה-30 ולא יותר מזה?
קודם כל אנחנו צריכים לבוא לעבוד ולעשות את הצו גיוס על מנת להביא את ה-40 מנדטים, זה בהחלט היעד, אחרת אנחנו נקלע לממשלת שמאל. יש כאן צו 8 ב-17 לספטמבר, ככל שהיוזמה לא תתקדם, ואני מכיר את הסיכויים של היוזמה לאיחוד כנמוכים, איך באמת להתגייס, זה צו השעה.
שר הכלכלה, שר אלי כהן, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה.
כל טוב. שלום, אנחנו אומרים לשר לשעבר, חיים רמון, שלום לך.
שלום וברכה.
אז בפעם הקודמת ששוחחת איתנו כאן ביומן הערוץ, אמרת לנו שמפלגת העבודה הגיעה לסוף דרכה היסטורית, אז אולי אהוד ברק הוא זה שיחזיר אותה לחיים תחת כל החיבורים שהוא מבטיח בשמאל.
יש לי חבר טוב שאומר שרק מישהו שהוא ממש לא שפוי הולך לרופא שרג אותו פעמיים. אז זהו. קוראים לו איתן קבל. אהוד ברק פעמיים הביא את מפלגת העבודה לעברי פי פחת, פעם כשהוא הובס על דרך אל שרון ב-2001 אחרי שנה וחצי בראשות הממשלה, ופעם שנייה ב-2009 כשהוא הביא אותה להישג הכי נמוך בתולדותיה עד שהגיע אבי קבאי, 13 מנדטים, ועם ה-13 מנדטים האלה במקום לנסות לשקם, הוא נכנס לממשלת אחדות עם נתניהו, הקים את ממשלת נתניהו, שמאז למעשה הוא בשלטון, כתוצאה מהמהלך הזה, מנם את הרוטציה שנקבעה ברמה עקרונית, בין ביבי לציפי לבני, של ביבי שני שליש וציפי לבני שליש, וכאשר הייתה סכנה, חס וחלילה, שמפלגת העבודה תעזוב את ממשלת האחדות עם ביבי, הוא פרק את מפלגת העבודה, הקים את העצמאות, והיה ודבק בביבי בכל כוחו, וסייע לו, ותמך בו, והיו כאיש אחד. ואז ב-2013, כשהוא עצמאות לא רצה לבחירות, כאילו על הסיכוי, ביבי הבטיח שהוא ימנה אותו לשר למרות זאת, והוא לא מינה אותו, ומאז נוצר הקרע ביניהם.
הכל התחיל בהבטחה שהופרה, עד אז דבקות...
לא, אבל אני מתאר לך, עד 2013 אי אפשר היה להפריד בין הדבקים. הם היו, למשל בעניין התקיפה באיראן, ברק היה הדובר הכי נאמן של ביבי בעניין הזה, למרות העמדה הנוגדת של כל ראשי מערכות הביטחון של מדינת ישראל. אבל הוא זה ששיווק את זה ודיבר על כך ועסק בכך והשקיע והושקעו קרוב ל-13 מיליארד שקל במערכת הביטחון כדי לקדם את התקיפה, שרוב הכסף לצערנו חלקו תרם למערכת הביטחון, אבל חלקו ירד לתמיון. אז זה היה ברק פעם, וזה מה שקרה. מאז 2001, ברק או סיין של ביבי, או מובס על ידי ביבי.
אבל הנה עכשיו, הוא אומר, קודם כל הוא מתייחס לזה שהוא הצטרף לנתניהו, כי התגייסתי, זאת אומרת, למען האומה עשיתי את זה.
ברור, אם הוא יהיה לו, לכן אני בא ואומר, אם הוא עכשיו יקבל 5-7 מנדטים, הוא שוב יתגייס בשביל ביבי למען האומה, והוא יסביר, אם ביבי היה מציע לו לבוא להיות אצלו שר, הוא היה לוקח מסוק מתל אביב לירושלים, שאם הוא ייסע באוטו, ביבי עלול להתחרט עד שהוא יגיע.
איי, 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 אז אתה אומר, אתה לא מקבל, עתיד המפעל הציוני מונח על הקו, ואנחנו צריכים להתגייס, אתה לא מקבל את הדברים האלה, שם את זה לא בצד?
הרי מה עתיד, קודם כל אני מסכים שעתיד עתיד הציונות מונח על הקו, וזה תהיה או מדינה יהודית, מדינת יהודים, או מדינה דו-לאומית, אבל אתמול דיבר 15 דקות, דיבר אהוד ברק, נדמה לי, רק על כך שביבי מושחת ורק לא ביבי. רק לא ביבי, זה בדיוק המקום שביבי רוצה שמערכת הבחירות תתנהל. כי על הבסיס הזה לא יעברו אנשים מהימין המתון לצד של מרכז, של המרכז או של השמאל המתון. לא יעברו. ומי שבעיקר, שמי שעומד בראש מסע הצלב נגד השחיתות, זה מי שנקשרו לשמו לא מעט פרשות שחיתות, החל מפרשת העמותות, שמבקר המדינה קבע שקנו שלטון בכסף, וכל העוזרים המרכזיים שלו, האנשים הקרובים אליו, שמרו על זכות השתיקה. תאר לך שעוזריו של ביבי היו שומרים על זכות השתיקה במקום לדבר כאיזה מדינה. ואמר אלדד יניב שחצי מיליון דולר הוא קיבל עבור הסיבוב השני, הוא מעולם לא החזיר את הכסף. אלדד יניב טעה בקטן, כי זה לא היה חצי מיליון, לפי מיטב ידיעה זה יותר קרוב ל-650,000 דולר, אבל בסכומים האלה מי
קטן,
סופר
קטן
ופרשות
קטן.
נוספות של טארוס, של העברת כסף, הוא העביר חברה לביתו, בדיוק כמו שדיברו על מה שעשה ליברמן, רק את ליברמן חקרו שנים, ואצלו זה, למרות שמבקר המדינה דיבר על כך בחריפות רבה, והפרשה האחרונה שקיבל 10 מיליון שקל, כדי עבור מחקר שלא היה ולא נברא, ואף אחד לא יודע מה, אבל יודעים, הכסף עבר לכיסו הפרטי, עבור שום דבר, וכל הדברים האלה נקשרו, וכאשר אדם שיש שעל ראשו יש כל כך הרבה חמאה של פרשיות שחיתות לכאורה, ואנשים רואים בדובו מועמד לגיטימי למרות הפרשות האלה, הם משמיטים את הבסיס המוסרי לטעון נגד ביבי שהם פוסלים אותו כי הוא מושחת. אם פוסלים את ביבי כי הוא מושחת, ולכאורה יש את כל הסימנים שאכן הוא נגע, יש נגע של שחיתות אצל ביבי יותר מכך, אז איך אתם מסבירים שאתם מקבלים את ברק כנושא מסע הצלב נגד שחיתות, שהוא בעצמו יש לו מעט פרשיות שחיתות?
אתה ממש הגדרת אותו פעם כפוליטיקאי המושחת ביותר שהיה לנו, את ברק. אתה אומר את זה
תראה,
גם
אני,
היום?
אז, אז, היה, אז היום אני חושב יש תחרות בינו ובין ביבי, ואני לא יודע, וגם מי שינצח זה יהיה, איך אומרים במרוץ סוסים, מי שינצח זה יהיה בערך בראש. זה לא יהיה פער גדול ביניהם, אבל אין ספק ששניהם נגועים בלא מעט פרשיות שחיתות, ולכן זה בעבר, לפני 5-6-7 שנים, אני עומד על מה שאמרתי.
עכשיו אני רוצה
היום לשאול... זה השתנה.
עכשיו אני רוצה
לא, לא לטובת ברק.
אני רוצה אבל לשאול, אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, אבל...
לא, פשוט ביבי הדביק אותו.
אוקיי, טוב, בסדר גמור. אני רוצה רגע לשאול אותך, אבל בכל זאת, ברוח דבריו של, של, של ברק, הוא אומר, אני מסתכל עליכם, אנשי כחול לבן, מאוד יפה, הגעתם להישג, אבל אין לכם את הברק בעיניים ואת הרצון לנצח, אתם לא עושים את זה נכון. לי יש גם את הניסיון, יש לי את היכולת, יש לי גם את הנחישות לעשות את זה, בואו תחתיי ונעשה את זה ביחד. אולי, אולי יש משהו
לפני... רק לפני חודשיים, או כמה, סליחה, יותר, כן, חודשיים, היו בחירות בישראל. לא כחול לבן, ולא מפלגת העבודה, לא רצו לגעת בברק במקל. היה אחד השידורים, נדמה לי, אצל רינה מצליח בפרשת העיתונות, הוא פשוט הסביר כמה הוא חיוני לכחול לבן, והם לא רצו אותו, הם ידעו גם למה. אפילו אבי גבא היה אומלל, לא רצה את ברק לפני חודשיים, הוא אמר, מה, אני לא מתאבד. הוא עדיף להתאבד בלי ברק מאשר להתאבד עם ברק. ולכן זה לא קרה הרבה. כנראה זה שבשמאל העמוק מתלהבים מברק, זה כי הם נהנים, הם לא עסוקים בלנצח. לנצח אתה צריך להבין מה מעניין את הימין, את הימין המתון, מה יכול להביא אותו מצד לצד. וב-2013, ב-2015, ב-2019 הוכח שוב ושוב שלנהל מערכת בחירות על רק לא ביבי וביבי מושחת לא משיג את התוצאה, נקודה. ולכן היו צריכים לחשוב מה כן. עכשיו ברק מקצין את זה עוד יותר, וזה מעורר אנטגוניזם בקהל האמצע. אני תמיד היה לי חבר היה אומר, חיים, אתה צריך להביא מפוליטיקה, אתה בא ליהנות או בא לעבוד. וברק גורם הנאה לקורא הארץ, לכל שונאי ביבי. אז זו השאלה אם זה אפקטיבי. אם זה אפקטיבי, ולדעתי זה ממש לא.
חיים רמון, אנחנו רק בתחילתה של הדרך החדשה הזאת של ברק, ומן הסתם עוד נשמע ועוד ידובר. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך.
כל טוב. אז אחרי ששמענו שחיים רמון מצטט את איתן קבל, אז בואו נדבר עם איתן קבל. שלום לך.
שלום וברכה לכם.
נו, אז בשורה גדולה, או שאולי כמו שאולי רומז חיים רמון, בשורה גדולה לנתניהו.
נכון, אני יכול לומר שאהוד ברק הוא לא יותר ממחיה השבתאות.
עד כדי כך.
עד כדי כך, לגמרי עושה זאת פעם אחר פעם, הוא נתלה בזיכרון הקצר שלנו, ואני בעיקר מדבר על הציבור של מרכז שמאל, זיכרון קצר, מרוב הרצון כל פעם למצוא את המשיח הבא שיציל אותנו, אנחנו עסוקים כל הזמן רק בלהגיד רק לא ביבי, ולא מנסים לבחון את עצמנו פנימה, זה הרבה יותר קל. אין ספק, ולא הקשבתי לחיים רמון, ברעיון, אין לי ספק שנפל כפרי בשל אהוד ברק, ודרך אגב, הסקרים של אתמול, הסקר שהיה בערוץ 13, רק מחזק את הטענה הזו, שכל אשר הוא יעשה, הוא עלול לחסל סופית את מפלגת העבודה, אולי את מרץ, לקחת קצת קולות מכחול לבן, וגולת הכותרת תהיה שבסופו של עניין, הוא יהיה הראשון שיחבור לנתניהו ביום שאחרי.
אז תסביר לי רגע, אתה עבדת איתו, התנגדת, נכון, נאבקת בו, אבל עבדת, אתה מבין אולי את הפסיכולוגיה שלו, מה גורם לו עכשיו לעשות פוס מכל העסקים שלו, והוא עושה בזה לא מעט כספים, כבוד ותפארת. למה לא הסיפור הזה?
תראה, תמיד, קודם כל, במקום בו הוא נמצא, הוא אם אינני טועה בגיל 78-77, נראה טוב, מצב בריאותי תקין לחלוטין, מאות מיליונים כנראה בחשבון בנק, בדולרים או בשקלים, חיים לא רעים בכלל, חש תסכול מאוד גדול בעובדה שהוא פעמיים מסיים את תפקידו בצורה מביכה, פעם ראשונה כראש ממשלה, ששרת אפילו יצא לו לכהן יותר שנים ממנו, עם פדיחה מאוד גדולה. כן. פעם שנייה עם עצמאות, שלושה, הוא יוצא חמישה מנדטים ולא מתמודד, מרסק אז את מפלגת העבודה. הזיכרון ממנו איננו זיכרון טוב. אינני יודע לומר לך, אני לא חוקר כליות ולב. אני רק יודע להסתכל על המציאות כפי שהיא, ויודע גם להסתכל לאחור. אני מסרב ליפול בפח בפעם השלישית. אני מודה, בפעם הראשונה הלכתי איתו, בפעם השנייה אני אזכיר לכל אלה שאומרים שיצאתי נגדו, כן, יצאתי נגדו אחרי שתמכתי בו, הבאתי לו את הניצחון מול עמי איילון על חודם של קולות, ועשיתי זאת מתפקיד מזכ"ל העבודה, שזה לא היה לזה אח ורע. רציתי לראות בו כי האמנתי לו. בפעם השנייה, שהוא באמת מתכוון לבוא ולהוביל את מפלגת העבודה חזרה לשלטון, והוא נאחז בכל כוחו בשלטון, אכן, והיה שר ביטחון אצל בנימין נתניהו. דרך אגב, ישבתי איתו בזמנו, התחננתי לפניו, אמרתי לו, אתה הולך לקבע את שלטונו של נתניהו לשנים רבות, אתה נותן לו את כיפת הברזל המוסרית של המרכז שמאל, הוא בוודאי שזה לא עניין אותו. הרי אתה מעלה בדעתך שאהוד ברק עכשיו יגיע לכנסת, בוא נניח אני מפרגן לו והוא 10 מנדטים, אוקיי? מה הוא יושב? יושב, יגיש שאילתות, הצעות לסדר, חקיקה, או חבר כנסת שכל היום יושב בטוויטר. זאת אומרת, בסוף בסוף כל אשר יקרה, הוא יותר מאשר יסייע למרגגוש שלנו, הוא עלול לפגוע אולי בסיכויים הקטנים, לצערי של כחול לבן, לקבור את מפלגת העבודה ואולי אפילו את מרץ, ולי זה מסר כאב גדול.
ואולי בסופו של דבר כל הסיפור הזה, כל מסיבת העיתונאים ואלוף גולן וכל האנשים החשובים, כל זה בסך הכל נועד לבוא בסופו של דבר למסע ומתן, בואו נייצר משהו באמת, הוא אומר, זה תהיה תקופה של חיבורים וייחודים, אולי הוא בסך הכל, הוא באמת לא מתכוון לרוץ לבד, הוא ירצה לרוץ כסיעת, כאיזה ישראל אחת כזאת, שתאחד את כולם יחד, והוא אומר, תראה, אני בוא. עם הניסיון לעשות את זה.
בוא נאמר את זה ככה. אתה מגיע לנקודה, ואתה אומר, אני רוצה להיות האקס פקטור, אוקיי? האקס פקטור שקוראים כשמנסה להיות אהוד ברק, לא מוסיף כלום. ממש ממש לא. המאבק הוא לא עכשיו כמה כחול לבן יקבלו בתוך הגוף. המאבק האמיתי והמשמעותי, מי מסוגל, אם בכלל, להביא קולות ממרכז ימין באופן משמעותי. וברגע שאהוד ברק לא מסוגל לעשות זאת, אלא נהפוך הוא, אמירותיו ופעולותיו רק עלולות לצופף שורות בקרב תומכי המרכז ימין, אז אני אומר, למה? למה זה נדרש? ונניח עכשיו נלך עבודה, מרץ ומפלגתו החדשה הישנה של אהוד ברק. מה זה יעשה? מה זה ייתן? לאן אנחנו נלך? שהוא יוביל אותנו לממשלתו של בנימין נתניהו ביום שאחרי? לכן, מה שאני רוצה לומר...
הוא מדבר על כחול לבן. הוא לא שם את מרץ בתמונה, אולי הוא רוצה לראות עבודה, הוא וכחול לבן עושים משהו.
ומה נניח, הלכנו יחד והוא סתה אותנו, וכחול לבן...
והוא קיבל 40 מנדטים...
40 מנדטים, נו, ו...
והליכוד בצר לו יבוא, יזחל על 4 ויצטרף לממשלתו.
קודם כל, הלוואי, אבל אם יש 40 מנדטים, איך אתה בונה קואליציה? גם מי שרק סיים 3 יחידות מתמטיקה. הדבר היחיד שיכול ויהיה למגינת ליבו של נתניהו, ויש כאלה שיגידו לשמחתנו, הוא במקרה הקיצוני ביותר, זה שאני לא רואה אותו, לצערי הרב, נכון לרגע הזה, כי כשמדברים רק לא ביבי ולא מציבים אלטרנטיבה עקרונית, ערכית, זה לא מוסיף לנו כלום. אני מנסה לחשוב מאיפה המנדטים יבואו, ונניח ו-40 מנדטים תוסיף 8 מנדטים, 10 מנדטים של נניח ליברמן, 50 מנדטים. אתה שוכח שהעשרה המנדטים הנוספים הם של המפלגות הערביות. אין מצב שהן תיתן רוח גבית לליברמן ולממשלה עם ליברמן. אין מצב שתיתן רוח גבית לממשלה עם נתניהו. אם אכן זה יקרה, אנחנו כבר נשמע את פעמי משיח.
אז בעצם אתה אומר כאן, כל קונסטלציה, עזוב כרגע את ברק ואת הסיטואציה שאנחנו נקלעים אליה כרגע, כל קונסטלציה לא תביא את השמאל לשלטון. כי תמיד זה או ליברמן או הערבים, מה יעשה מחנה השמאל?
הטענה הגדולה שלי היא כבר מזה תקופה ארוכה, שהמשבר שמתקיים בגוש מרכז שמאל הוא לא רק במפלגת העבודה, הוא בכל הגוש. הטירוף שלנו שרק לא נתניהו, ובצדק, מבחינתי כל אשר כמעט נאמר על נתניהו, הוא אכן אמת לעמידה ובמידה רבה, בדרכי אני חושב שנתניהו היום הוא נטל על גוש ימין, אבל זה לא ענייני בנקודה הזו. עד שלא נציב אלטרנטיבה, אני אורג אותי המשפט הזה שאומרים רק לא ביבי, מה המשמעות של רק לא ביבי? אם ביבי זז, אנחנו יכולים כן לקבל את תפיסותיו ועמדותיו של הימין.
כן, זה מה שאומרים בכחול לבן, בצורה מאוד פשוטה. ללא נתניהו, תבואו עם ישראל כץ, גדעון סער, מי שאתם רוצים, יולי אדלשטיין, יאללה קדימה.
כן, 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 זאת אומרת, אבל זה לא, זו איננה תפיסת עולם שיכולה לגרום לאנשים ממרכז ימין לבוא ולהצביע למי מהמפלגות, מגוש מרכז שמאל. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אנחנו נסכים לממשלת אחדות עם הליכוד, אם נתניהו לא יהיה בשביל זה תצביעו עבורנו, אני מתקשה להאמין שיהיו אנשים שכתוצאה מכך יתמכו בנו. ההפך, מה שזה עושה, אלה בדיוק נקודות החוזקה לצערי של נתניהו. שתוקפים אותו באופן אישי, ולא מציבים לפניו אלטרנטיבה ערכית, מאבק שתי המדינות, מאבק של תפיסות כלכליות, מאבק על בית משפט עליון, כל אותם דברים שאמורים לשנות את המפה ולא לקבע אותה. ולצערי, ואתה יכול לרשום זאת באמת בכאב גדול, אם לא תהיה איזו דרמה שאתה ואני לא יודעים לראות אותה ברגע הזה, ואינני מנחש וקורא בקפה, אני לא רואה שינוי גדול במקרה הטוב, ואולי יש מי שיאמר הלוואי שזה יקרה, תהיה ממשלת אחדות לאומית, ואם יהיו פעמי משיח תהיה גם רוטציה.
אבל בסופו של דבר, אני רוצה רגע שנייה לפני סיום, להתעכב איתך על הנקודה הזאת שאמרת על המשבר במחנה השמאל. בעצם אתה אומר לנו, כל עוד זו האג'נדה שלנו, אנחנו לא מציגים...
לא, אתה לא... אני רוצה לחדד, כי אני לא רוצה שתיקח אותי למקומות שבסוף כאילו תומכים בעמדות שאני, של מה שאתה מאמין. אני בא וטוען, עזוב עכשיו, אני לא נכנס לאיזו עמדה הם צריכים להציג.
כן.
לי יש תפיסות. אתה יודע, הצגתי את זה למשל בהתפקחות, בתוכנית ההתפקחות שכתבתי, ודברים מן הסוג הזה. הטענה המרכזית שלי היא שגוש מרכז שמאל יותר עוסק במשליות מאשר בתוכן שיכול לשנות את פנינו. ומההתמודדות עם המילה שמאל, כן או לא, אוקיי? והתכנים שמלווים את המילה הזו, ועד לבוא ולשכנע את הציבור, לשכנע את הציבור בסכנה המתקיימת במדינה אחת לשני עמים, זה הרבה יותר קשה, יותר מורכב, יותר מסובך, בוודאי בתקופה שהציבור לא יודע ולא יכול לדמיין את המציאות שעלולה להתרחש כאן בטווחים הרבה יותר קרובים מאשר נדמה לנו. וזה יותר קשה.
יכול להיות שסתיו שפיר עושה את זה?
עושה את זה? לא, לא.
מדברת על תכנים?
לא. שמע, אני סתיו חברת מפלגתי, אינני תומך בה, אני תומך באמיר פרץ.
כן, אני יודע.
עם כל המחלוקות שיש בינינו, כי לעת הזו אנחנו צריכים מישהו שיגרום לנו להוציא את הפריסקופ מתחת למים. אתה יודע, קצת, זה לא את כל האונייה. אתה מבין מה אני אומר?
ואמיר פרץ יכול להביא את הקולות מימין?
אני לא אמרתי. אני אמרתי שלעת הזו לא התיימרתי, שיש מישהו במפלגת העבודה נכון להיום, שיודע לעשות את זה. אלה לא דברים שאפשר לעשות אותם מן הרגע להרגע. אמיר פרץ הוא במקום, קודם כל, שיכול לגרום לנו לשמור על כוחנו, שלא נתרסק אל מתחת לאחוז החסימה. זה הסיפור המרכזי. ולפעמים אתה גם צריך רגעים כאלה. איך אומרים, לתת לצונמי הזה לעבור מערוצך.
חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, אני מאוד מודה לך על הדברים, על הניתוח.
לכם.
כל טוב.
תודה.
שלום. בחיפה מתקיים היום יום המשפחה. אנחנו רוצים לדבר עם אחת מיוזמי האירוע הזה. נעמה סלע, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
מה זה? מה זה יום המשפחה החיפאי הזה? לפני שנדבר על למה זה. קודם כל, מה זה? מה עומד להיות ביום הזה?
אז ככה, זה לא בדיוק יום המשפחה, זו תהלוכת המשפחה. זו תהלוכה שאליה מוזמנות משפחות שרואות עצמן משפחות מסורתיות, רגילות.
מותר היום להגיד משפחות רגילות, או שזה
זהו, כבר... זהו, אתה שמעת שאני ככה...
כן, פתאום
עצרתי
לרגע,
בלשוני.
כי צריך לחשוב, רגע, מה מותר, מה אסור.
נכון.
יש פה כללים במדינה הזאת, לא כל דבר אפשר להגיד.
נכון, כן. אנחנו לצערנו נמצאים היום בתקופה שפוליטיקת הזהויות מגדירה לנו את, את, את האופן שבו אנחנו מדברים. לא כל דבר מותר לומר, ויותר מרחיק לכת מזה, זה שלא כל דבר מוכנים לשמוע. כשאני אומרת לא מוכנים לשמוע, אני מתכוונת לזה שאין הרבה אמצעי תקשורת שמוכנים לפתוח את המיקרופון שלהם בפני עמדות כמו שאנחנו מעוניינים להשמיע.
אז בואי נשמע קודם כל מה העמדות. אחרי זה נבדוק אם הן כל כך מקוממות העמדות הללו, אבל קודם כל, באמת, איזו עמדה מרכזית אתם רוצים להציג? ואני רוצה להזכיר, ככה בכוכבית קטנה, שהאירוע הזה שלכם מופיע במה שבמדינת תל אביב מוגדר כחודש הגאווה, ועם הרבה מאוד תשומת לב לכל סוגיית הלהט"ב, ואת אומרת, בחודש הזה אירוע כזה קורה, אז מה האמירה המרכזית?
אז כמובן שהאירוע שלנו מתכתב עם מצעדי הלהט"ב. הוא לא בא בזכות עצמו, הוא נועד על מנת להחזיר לשיח הציבורי את המשפחה המסורתית, שקרנה כפי הנראה ירד לאחרונה. זה כבר כמה שנים שהמשפחה המסורתית נדחקת לפינה, ונושבות אצלנו רוחות מדבריות שמכניסות אג'נדות חדשות, אג'נדות להטאביות. כשאני אומרת אג'נדות להטאביות, אני מתכוונת למיניות מוחצנת, ואפילו חמור מכך, אני מתכוונת לערפול מיני. הנושאים האלה נכנסים בכל מקום אפשרי, החל מאמצעי התקשורת שנותנים לזה פלטפורמה חיננית, וחלה במערכות ציבוריות כגון מערכת החינוך, שפתחה את השער ללא שום מגבלה להכנסת תכנים מהסוג הזה, וכמובן לכל הגילאים. הארגונים הלהט"בים מגייסים תומכים כבר מגיל הגן, והבעייתיות בנושא הזה היא שלא ניתן לאג'נדות האלה שום משקל נגד. כלומר, משפחה מסורתית וחשיבותה וחוזקתה ועוצמתה והמאמץ שצריך לעשות כדי לקיים משפחה כזאת וזוגיות שהיא הבסיס למשפחה כזאת לא זוכים לתכנים חינוכיים במערכת החינוך בכלל.
ולהערכתך, מצעד שכזה, נניח שכלי התקשורת כן היו נותנים לו פומבי ויכול להיות שבאמת יגיעו אליו רבים, מצעד כזה יכול באמת להוות איזושהי התחלה של תשובת נגד?
אנחנו חושבים שכן. אני אומר לך ואתן לך גם דוגמה בעניין הזה. מאז שאנחנו יצאנו בקמפיין של של תהלוכת המשפחה, התקשרו אליי באופן אישי גם הביתה וגם למשרד אנשים מכל הקשת האזרחית, נוצרים, יהודים, אנשים דתיים, אנשים מבוגרים, בעיקר אנשים מבוגרים. התקשר אליי לפני כמה ימים אדם מבוגר שממש שמעתי בצד השני של הקו שהוא מדבר בדמעות, והוא אמר לי, נעמה, אתם נותנים לי תקווה. ממש במילים האלה.
אז בעצם יכול להיות שיש כאן איזשהו זרע שילך וינבט בהמשך.
בהחלט, ואני רוצה, כן. רוצה לומר לך עוד דבר, שמכל אמצעי התקשורת שפניתי אליהם, חלק מהכתבים, למשל אתר וואלה, ממש בסבלנות הקשיב לדברים. בהתחלה ככה האג'נדה שלנו הייתה קצת מוזרה, הייתה לא שגרתית, אבל לאט לאט פיתחנו שיחה ארוכה ועמוקה של כל הגישה, של כל הבעייתיות שקיימת היום בציבוריות הישראלית, גם בתקשורת וגם בעניינים עצמם, גם בתכנים עצמם. של מצעד הלהט"בים, מה הבעייתיות שעולה בו, איך ילדים נפגעים במסגרת הזו, ואתר וואלה וגם אתר החי פה בחיפה נתנו לזה במה, ואחריהם היו גורמי תקשורת אחרים שהבינו שיש פה אייטם, זאת אומרת שיש בעיה שהעמדה הזאת היא מושתקת.
את מבינה אבל את האנשים שאומרים לך, יכול להיות שאנחנו כרגע מקשיבים ושומעים בעניין ומבינים את כל את האג'נדה שבעצם מחזירה אותנו למה שהיה כל כך ברור לפני כמה עשרות שנים, אבל יש כאן אוכלוסייה שמרגישה שהיא במצוקה, היא לא מקבלת אכלה ציבורית. את מקבלת את זה או שאת אומרת, המציאות היא כבר הפוכה, האכלה צריכה לעבור לכיוון השני?
זה אתה, מה שנקרא, תשובתך בתוך השאלה. המצב היום במדינת ישראל זה שהרוב הדומם הוא זה שצריך לכבוש את מקומו בכל המערכות הציבוריות. הדברים האלה משליחים בעיקר על הקצאת תקציבים. המאבק של ארגוני הלהט"בים בסופו של יום הוא לקבל תקציבים ייחודיים לאנשים שאותם הם מייצגים. עכשיו, התקציבים האלה באים תמיד על חשבון יתר הציבור בישראל. ואם אנחנו מדברים למשל בסוגיית הפונדקאות, שהיא למעשה המעוז האחרון שהלהט"בים מנסים לכבוש, כי את כל שאר התחומים הם כבר הם נמצאים במצב של התבססות מוחלטת בו, בשוויון מוחלט, אז המעוז האחרון שהוא סוגיית הפונדקאות, הם למעשה מבקשים ממדינת ישראל שתיתן תקצוב ציבורי לפעילות, שגורמת עוול נוראי בשם טענתם לצורך בשוויון. כשאני מתכוונת לעוול נוראי, כשאני אומרת עוול נוראי, אני מתכוונת לתוצאות של התהליכים האלה על על מספר מגזרים. נשים פונדקאיות זה מגזר אחד. מי תראה לאנשים האלה שתגן על התהליכים האלה? נשים שנמצאות בתחתית הסולם החברתי לצערנו. שמחפשות מקורות פרנסה כדי להחזיק את הילדים שלהם בבית. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו רוצים לעודד. מגזר נוסף שהוא גם הילדים שנמצאים בבית, שמחכים בחיליון עיניים לרך הנולד שיוולד, ואז כשיגיע היום המיוחל והם שאלו את האם הפונדקאית, איפה אח או אחות שלנו שאמורים להגיע הביתה? התשובה שהם יקבלו היא שהוא פשוט נמכר.
אני לא, אגב, הפן הזה אני חייב לומר, זה פן שלא הוזכר בכלל בתקשורת. דובר על זה שהילדים עצמם שיוולדו לימים הם ככה יתהו מי האמא, מי האבא ובאיזה סיטואציה הם נולדו, אבל באמת האחים של אותו תינוק שנולד, על המשבר הקטן גדול הזה, באמת לא שמענו.
לא שמענו, ותחשוב, זה המעגלים, האחים האלה הם רק חלק מחברה, כי אנחנו לא חיים בוואקום. האחים או הילדים של אותה פונדקאית הולכים ללמוד בגן ובבית הספר, והקהילה שבה הם גדלים מצפה גם היא להולדת התינוק. ומה יגידו לאותם ילדים בכיתה, ומה יגידו למורה? ייווצרו כאן סטטוסים של ילדים שפשוט האחים שלהם נמכרו. כן. והילדים שיוולדו בהליכי פונדקאות, כשהם יהיו בגירים וישאלו את ההורים שלהם, מי האימא שלנו, איפה נולדנו, אז יגידו להם, אתם לא נולדתם בשום מקום, אנחנו קנינו אתכם.
את נותנת הרבה נקודות וטובות הפאוזות האלה בדברייך, כיוון שנותנות לנו קצת עוד כמה שניות למחשבה, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך, אמרת שאת מקבלת תגובות ממגזרים שונים, מקהילות שונות, יש גם תגובות הפוכות?
יש תגובות הפוכות מכל סוגי שונים. מגיעות אלינו, אנחנו פתחנו קבוצות וואטסאפ שמטרתן להפיץ את המידע, את ההזמנות, את המיקומים, לקבל עזרה, כי אנחנו עושים את כל הפעילות הזאת ממש בשתי ידיים של כל החבר'ה שהתאגדו לעניין הזה. ובמסגרת הקבוצות האלה הצטרפו גם אנשים שמתנגדים לפעילות שלנו. עכשיו, הקבוצות האלה הן סגורות, אפשר להגיב בהן רק למנהלים, ואז אנחנו מקבלים תגובות, אנחנו ביקשנו שמי שרוצה להגיב, שיגיב בפרטי. ואז אנחנו כמובן מקבלים תגובות מסוגים שונים, הרבה מאוד נעצות, שאנחנו פשוט מתעלמים מהן, וחלק מהתגובות, תגובות של חברי קהילת הלהט"בים, שמבקשים להשתתף בשיח הזה, שמבקשים להשמיע את הקול שלהם. ומכאן אנחנו מגיעים לעניין נוסף, שהוא המסגרת של הפעילות שלנו. הפעילות של האירוע שמתקיים היום, שהוא מצד המשפחה, הוא רק עיריית הפתיחה. עיריית הפתיחה שבה השמרנים יוצאים מהארון. אבל היא מכוונת לדברים הרבה יותר רחבים. היא מכוונת לתחילתו של שיח רחב, שיח שמרני רחב, שבודק לאן הגענו בשנים האחרונות בכל הנושא של פרוגרסיביות, ולאן אנחנו רוצים להגיע, ואיזה מדינה אנחנו רוצים לעצב לעצמנו ולהעביר לילדים שלנו. בשיח הזה התוכנית שלנו היא לערוך יום עיון, ואנחנו בהחלט נשקול להזמין ליום עיון הזה אנשים שמובילי דעה בתחומים שונים.
מובילי דעה גם מתוך קהילת הלהט"ב?
אנחנו נשקול את זה, זאת אומרת, יום העיון הזה עדיין לא בתהליך של התהוות, אבל זאת שאלה שאנחנו בהחלט נביא אותה לקבוצה, יש בקבוצה אנשים מזרמים שונים, מכיוונים שונים, והדבר הזה יעלה לדיון. אני לא יודעת להגיד לך כרגע, אבל זאת בהחלט שאלה למחשבה.
אני רוצה לשאול אותך באופן ממוקד, מכיוון שהאירוע הזה, אירוע ההשקה, איך קראת לזה? אירוע ההשקה של היציאה מהארון של החברה השמרנית, קורה דווקא בחיפה. זה רק בגלל שאת נמצאת שם, שהמרגנים נמצאים שם, או שיש איזושהי סימבוליות דווקא בחיפה?
תראה, זה לדעתי מקרי, כי אנחנו גרים בחיפה, אבל זה מקרי וזה מתאים, בוא נגיד ככה. ואם תשאל אותי למה זה מתאים, אז התשובה היא כי חיפה היא עיר מאוד מאוד פרוגרסיבית מאז שנות ה-60. זאת עיר שהיא לכאורה מנומנמת ובשולי הכותרות, אבל מבחינה חברתית יש כאן שילוב מגוון של קהילות שונות. הגיוון בא לידי ביטוי גם בקשר בין יהודים וערבים מצד אחד, שהוא קשר טוב. אנחנו גרים אחד ליד השני, אנחנו קונים בו לפעמים בשכונות מסוימות באותן חנויות, ומתוך הגיוון הזה גדלה לקהילה הפרוגרסיבית מאוד מאוד פעילה. הפעילות הזאת, הפעילות זוכה לברכה של הרשות המקומית, ומצד שני, ערך המשפחה והמשפחה המסורתית לא מטופלת. זאת הסיבה שדווקא בחיפה יש צורך להתחיל את התהליך הזה, שיהיה מגדלור, אנחנו מקווים, ליתר הרשויות במדינת ישראל.
אגב, אתם הגוף המארגן שעומד בראש האירוע, משוייכים מגזרית?
לא.
ממש מגוונים. יש מכמה? כן, איזה לדוגמה?
יש, אני למשל חילונית, יש עוד חברים חילונים, יש חברים דתיים מכל מיני מגזרים. אין אפיון, זו תהלוכה אזרחית.
וכל זה עומד לקרות
בחיפה, נווה שאנן, 5:30. השמרנים יוצאים מהארון.
מאמא סלע, מיוזמי האירוע הזה של תהלוכת המשפחה, היציאה החוצה. תודה רבה לך על הדברים. אנחנו נעקוב. יום טוב.
תודה.
שלום. ילדי ישראל בכוננות, התעודות המפלילות צפויות להגיע להורים בימים הקרובים ולהלשין על כל קורותיהם במהלך השנה האחרונה. אנחנו רוצים לתהות איך נכון לקבל את התעודות וגם את הילדים כשהם מגיעים בסופו של היום האחרון של שנת הלימודים. איתנו נמצאת על קו הטלפון הדוקטור רוני גז לנגרמן, שלום לך.
היי, בוקר טוב,
מרצה שלום. מרצה במרכז להורות ומשפחה במכללת קיי. אז מה עושים? איך, איך הוא נאמר, מפוגגים את המתח הזה?
זהו, קודם כל מתח אדיר, ואני רוצה ככה להתייחס למשהו שאתה אמרת, שזה שותח את כל קורותיהם,
בטח.
אבל למעשה זה שולח רק מיומנות אחת, ומיומנות שהיא לא הוגנת לרוב הילדים. מרבית הילדים בעלי כישורים חברתיים, אומנות, ספורט, זה נכון שזה מתבטא בתעודה בכמה מקצועות, אבל רוב הדברים בעצם מתייחסים למיומנויות אקדמיות, ולכן אני מציעה שלא להתייחס בהכרח לזה בכובד ראש ולשטוח את כל קורותיהם. כלומר, אני מסכימה שאתה אומר שזו התמונה שמצטיירת, אבל ההורים אני מציעה שלא לעשות כך. אחד הדברים שילדים חוזרים ואומרים שוב ושוב ושוב, בעיקר הילדים, אתה יודע, שנמצאים במקומות של פחות הישגיות, לא שהם לא רוצים הישגיות, אבל פחות מצליחים להיכנס לתחרות הזאת, שלמה לא רואים אותי? למה לא רואים אותי? עכשיו תראה, גם אנחנו חיים בעידן שהורים סופר הישגיים, ומאוד מאוד חשוב להם לראות את הציון, ואני חושבת שלכל הורה ולכל אמא ולכל אבא בישראל, כדאי מאוד להטמיע את ההבנה שציון זה רק חלק מהילד. יש סיפור מאוד מעניין שאחד הילדים, בוגר, כבר נמצא במערכת החינוך, מספר כמה הוא לא רצה אפילו לפתוח את התעודה, והוא היה לוקח את התעודה וזורק אותה, כדי שהורים שלו לא יראו את זה. ובעצם זה עצוב, כי בעצם מה הוא אומר, ההורה שלי רואה אותי בזכות דף שלב יש מספר ציונים, זה נכון שבשנים האחרונות גם יותר ויותר קודם איזה כמה ערכות מילוליות, אבל בעיקר כדאי להתייחס לתעודה כחלק מהפסיפס של הילד ולא הדבר העיקרי.
אבל אולי...
זו האידיאולוגיה.
אבל אולי בכל זאת אנחנו נמצאים במדינה שנמצאת באיזושהי קודם בתחרות, מדינות ה-OECD
נכון.
ומה המצא, ואיפה אנחנו נמצאים במתמטיקה נכון. ובאנגלית, ועד כמה המכונים שלנו למחקר מניבים מחקרים, ועד כמה מתייחסים
לתוצאות.
אז איך אפשר, אם אנחנו, לא רק עניין של איך אנחנו נתייחס, איך נוכל להגיע להישגיות במדינתנו הזערורית, בעולם התחרותי הזה, אם אנחנו נטמיע בנו, שלא נורא, לא נורא ציון ולא נורא הישגים והכל בסדר. העיקר שאתם ילדים מתוקים.
לא, אני לא אומרת שזה לא נורא, זה רק חלק אחד מפסיפס מאוד משמעותי של אדם. כמובן שיום התעודות מגיע ואז אנחנו נזכרים להגיד איזה משפטים אומרים, תכף אני אתן כמה עצות, אבל אני אומרת קודם כל להחזיק בראש בתהליך החינוכי, שבילד יש עוד הרבה דברים אחרים שהוא יכול להביא אותם לידי ביטוי. עכשיו תראה, בנושא של קבוצת הורים והסמכת מנחי הורים, אנחנו עובדים על זה בין כה וכה, ואנחנו עובדים המון על עניין של עידוד לעומת שבח. שבח זה להגיד, וואי, איזה תותח אתה, או איזה נהדר, איזה ציון נפלא. עידוד מתייחס על תהליך. עידוד למשל, סתם דוגמה. נגיד, ילד הביא תעודה, אני כבר נותנת המלצה, ילד הביא הביתה, נושא בתיקו תעודה, ואז הוא בעצם כל כך מתבייש, הוא לא מתבייש, הוא מאוד מתגאה בעצמו. לוקחים את התעודה ואומרים, וואי, אני רואה למשל, אם לוקחת למשל מקצוע כמו מדעים, בסדר? אני רואה שבמדעים קיבלת את הציון 70. אני כל כך מעריכה את התהליך שעשית. עכשיו כאן צריך למשב באופן אמיתי למה שקורה לילד בחיים. אני יודעת כמה המקצוע הזה, למשל, אולי לא כל כך מעניין אותך, אבל עשית מעמד כל כך גדול. כלומר, לא להתייחס רק לציון, להתייחס לתהליך ולמהות של הילד. כאן ילד צריך, הורה צריך להכיר את הילד שהוא מספיק טוב, כדי לתת לו עידוד מספיק משמעותי. אוקיי, לא להתייחס רק לציונים.
זאת אומרת, יכול להיות שנתייחס ל-70 בציון שהוא לא אהב והגיע לתוצאה הזאת, בצורה טובה יותר מאשר ציון 90 במשהו שמגיע לו בקלות?
לחלוטין. זה בעצם למשב תהליך, וכאן בעצם יש עוד המון דברים מקדימים לפני התעודה, שההורה יכיר את הילד, שיהיו שיחות מקדימות, שטכניקת העידוד תהיה כחלק ממה שקורה בבית, ולא רק לעניין, יש איזה מישהי שפעם התקשרה ואמרה לי, עכשיו, הבת שקיבלה 97, אמרתי, נו, והיא אומרת לי, למה היא לא קיבלה 100, איפה 3 נקודות? זאת אומרת, שזו גישה שכן אנחנו הולכים לצחוק ולהגיד, אבל היא קיימת. הנושא ההישגי כאן, כמו שאתה אמרת, הוא מאפיין אותנו כחברה, מאפיין אותנו לא כחברה ישראלית, אלא כחברה מערבית. אני מציעה יותר להשריש את העניין של עידוד, של למשב תהליך, ולא באמת יתייחס רק לציון. עכשיו, זה לא באמת שאנחנו נדרדר אותם לחוסר עשייה. כי ילד שמרגישים שרואים את ערכו, ילד שאתה בעצם שם זרקור, אני קוראת לזה שיטת המגדלור, שאתה מאיר על הקיים, על היאש, הילד עושה דברים נהדרים, ואמר את זה הבעל שם טוב, כדי לחזק איבר חלוש, אנחנו לא נכנע איבר חלוש, נלך לאיברים החזקים ונחזק אותם, כי הכל זה בעצם הוליסטי, זה אחד. וכשאתה מחזק את האיברים החזקים, הם אלה שירפאו, או הם אלה שיועילו עם הדברים הפחות חזקים. זאת אומרת, זה לא אני אמרתי עוד, אמרו את זה לפניי קודם, זה מוכח גם במקורות, זה מוכח באמת אצלנו בבית ספר להורות, שאתה עושה טכניקה של עידוד, ולא רק שבח על ההישג פרופר, אז יש הישגים נהדרים גם בהתנהגות וגם בציונים, לאחר מכן.
עכשיו נעבור רגע לפרק ההמלצות, שאמרת שתתני לנו כמה טיפים לפני הרגעים המותחים הללו, אז אמרת, קודם כל להתייחס, מבחינה תודעתית, להתייחס אל הציון לא רק אל המספר שבו, אלא אל מה שמאחוריו, המאמצים שהביאו אליו וכל מה שכל התהליך.
התהליך, ממש התהליך. אוקיי, דבר נוסף. כשילד מגיע, אז לא, נו, תראה לי את התעודה, נו, כמה קיבלת? לא לעשות השוואות, כמה אחרים קיבלו? בשום פנים ואופן. אפשר לעשות שיחה עם הילד ולשאול אותו, איזה מקצוע כאן אתה הכי אוהב בתעודה? איזה מקצוע כאן? עכשיו, זה יכול להיות אפילו ספורט שמבחינתנו, אתה יודע, המון מזלזלים במקצועות הספורט ואומנות. לא לבטל את זה, גיבו, איזה יופי, כמה ספורטים, לתת השראה של אנשים שימצאים בתחומי ספורט, גם שם יש הישגיות, אבל אם זה התחום שבו הוא טוב, ובו הוא מגדיר את עצמו, וואי, תספר לי למה זה מעניין אותך, וגם לשתף אותם, המעניין של השיתופיות מהחיים שלנו, הם מאוד מאוד חשובים, ממש היה להגיד, אבל הכל שיהיה אמיתי וכן, לא להמציא סיפורים, כי ילדים יודעים לזה, יודעים לזה עוד זיופים, למשל, לבוא ולהגיד, אני אתן לך דוגמה עליי, בסדר? אני, בעוונותיי, מתמטיקה זה לא הצד שאני הכי אוהבת, ולא הצד שאני הכי, אני מתעסקת עם טוב, אבל לא, נטיות לימים הרבה יותר למקומות פילוסופיים. וכשאני רואה שאחד הילדים שלי, למשל פחות טוב במתמטיקה, אני אגיד לו, כן, אני יודעת. גם לי זה לא היה פשוט. שברגע שהם רואים שיש בן אדם נוסף, במיוחד ההורה, שחולק את התחושה הזאת שהמקצוע הזה לא פשוט עבורו, הוא לא מרגיש בודד במערכה. אוקיי? עכשיו, אז ההצעה הראשונה בעצם הייתה לא לעשות את עיניו התחרותי, לא לשבות מול אחרים. ההצעה השנייה הייתה לשאול אותו מה המקצוע שהיה משמעותי עבורו ולדבר איתו, וההצעה השלישית, לחלוק גם מהחיים שלנו בתור תלמידים, דרך אגב, אנחנו תלמידים כל החיים, גם במקום העבודה שלנו, שהם הרגישו שיש איזו שותפות, יש איזו שיתופיות, והם לא בודדים במערכה.
אגב,
אני יכולה לתת עוד איזו הצעה?
עוד לפני כן, אני רוצה, כאילו, כשפותחים את התעודה, אני מתאר לעצמי שיכול להיות שזה כבר מאוחר מדי, שלב מאוחר מדי לכל התהליך הזה שאת מתארת, כי הילד מסתכל על פניו של ההורה, וכבר רואה את הגבות מתעוותות בזווית מוכרת, אין ספור מקרים קודמים, ועכשיו אפשר להגיד את המילים הכי נפלאות שבעולם, הגבות עשו את שלהן, והילד הבין כבר.
אז הנה, אתה אמרת את הכל, שההורה צריך להבין, שהוא לא יכול להיות ברמה ציפייה ולשדר לילד אכזבה. בדיוק על זה דיברנו. כלומר, אם ההורה לא יהיה במקום של מודעות, וגם מאוד אהבתי את מה שאמרת ושציינת, אתה יודע, אנחנו מתראיינים לקראת קבלת תעודות, אבל זה תהליך. יש לו ביום של תעודות להתעורר ולהגיד, יאללה, עכשיו נעודד את הילד. עידוד זו טכניקה מאוד חשובה בחיי היום-יום, גם למבוגרים. אתה יודע מה קורה להורה, שאמא מתקשרת אליו ומעודדת אותו על תפקודי הורות? אתה יודע מה קורה להורה? ואנחנו מבוגרים, אנחנו יודעים חלקנו מה טוב ומה פחות את התורה הזו, כולם מתמלאים באנרגיות נוספות שרוצות לעשות ולשפר. כלומר, מה שאני אומרת, אתה צודק, ברגע הזה, עכשיו, שעוד שילדים מקבלים, לעשות את התהליך הזה ביום וחצי הוא בלתי אפשרי. אבל לא באמת לקבץ פנים, לא להיות מאוד מאוכזבים. זה התוצר, כרגע זה התוצר. גם לא להיות בלחץ, להגיד, טוב, עכשיו בחופש הגדול, ניקח שיעורים פרטיים ונשפר תהליכים. לא. רגע, לא בתלת כמו שהוא להגיד לו, אני רואה שעשית מאמץ. אני רואה שהיה כאן מאמץ. עכשיו תראה, אם את הילד שלא עשה מאמץ, לא להגיד את זה. אבל לבוא ולמצוא את המקומות הטובים שכן קיימים, ואותם כן לומר. אתה יודע, כשאתה אומר כזה דבר, בן אדם יבוא ויגיד, אני רואה את הטוב שבי. אז יהיה מוכן לך לכתוב את הירח, לא רק בשבילך, אלא גם בשבילו.
והדבר הזה לא יגרום להם לא לרצות להתאמץ בשנה הבאה.
לא, תקשיב, כל ילד, כל אדם בבסיסו, בהנחה שהוא נמצא, אתה יודע, בטווח הנורמטיבי ולא בקצוות הפתולוגיים, הוא אדם סקרן ורוצה לחקור את העולם. כדי להיות חוקר וכדי לעורר את יצר הסקרנות, זה לא הישגיות. זה מקום שבו רואים את האדם, זה קרא visibility, זה הנראות של האדם. ובנצח מוצא שירו אותו באופן חיובי. לא סתם, אתה יודע...
נראינו ככה עוד איזשהו טיפ.
עוד טיפ, תראה, יש היום איזה מין אופנה כזאת שהורים מכינים לילדים שלהם טבלה מראש ואומרים, אתה מקבל מתודת הצטיינות לזה שאתה הילד שלי. אני חייבת להגיד שאני פחות אוהבת את זה, מהמקום שזה מעושה. אני יותר מאמינה בתהליך. אבל אם כבר הורה רוצה לעשות איזה משהו, שבו הוא נותן חיזוק לילד שלו, כבר הייתי עושה את זה למשחק משפחתי. במשחק המשפחתי הייתי מכניסה כל מיני תכונות שקיימות במשפחה, יושבים מסביב לשולחן בלי שום קשר לתעודות, אבל זה כדי ליצור להם תהליך שנתנה לזכור, ואז הילד לא יהיה במקום שהוא רק נעמד על ידי ציונים. לוקחים תכונה חיובית, וכל אחד נותן לאחד מבני המשפחה את התכונה, ומציין למה התכונה הזאת קיימת בו. כלומר, שוב, לא לקשור את זה במעמד התעודה, במעמד התעודה לחייך, להגיד, אוקיי, אני מבין שיש תהליך, העניין של השיתופיות, גם אם בבית הספר היו דברים שהם לא קלים, מה אתה אוהב, כל הדברים שדיברנו, וסביבת התעודה, יומיים לפני, יומיים אחרי, לא הייתי מציעה ממש באותו יום, לבוא ולעשות את זה מין דבר שמחזק, שוב שים לב, זה לא מדבר פרופר הציונים, זה מדבר על חיזוק התכונות הקיימות הטובות, ולהמשיך את זה, לעשות את זה כל הזמן, לא לעשות את זה פעם בשנה, כי באמת אין איזה שום אפקט מתמשך.
לא רק מסביב לתעודות, לא רק לפניהם, ולא רק תוך כדי.
מהלך, תהליך, תהליך. יש היום באינטרנט אין ספור המלצות על טכניקות של עידוד. מי שכמובן רוצה להצטרף לקבוצות הורים, מומלץ מאוד. ואם לא, פשוט להיכנס ולקרוא מהי טכניקת העידוד.
הדוקטור רוני גזלן גרמן, מרצה במרכז להורות ומשפחה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה. להתראות. ביי.
עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, לשר הכלכלה, שר אלי כהן, לשר לשעבר חיים רמון, חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, לדוקטור רוני גזלנגרמן, לנעמה סלע. לכם על ההזנה, עשו בחלים טובים, בשורות טובות. אפשר כבר להגיד גם שבת שלום. להשתמע.